הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות. לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים. לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים. וכן, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-03-593-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי על ידי שליחת הודעה לאתר. שם תוכלו לכתוב את שאלתכם, הודעתכם, כל מה שבעצם אתם רוצים שנשוחח, נדון כאן בשידור ביחד איתכם. ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-9393. כאמור, אופציה נוספת לשתף, לשאול, להתייעץ על ידי שליחת הודעה למספר הוואטסאפ שלנו 055-333-9393. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, ובלבד שזה יהיה מתומצת, ענייני וקונקרטי. מאזינים ומאזינות יקרים, את התוכנית הלילה אני רוצה לפתוח בעניין אישי. בדרך כלל בתוכניות רדיו מגיש התוכנית לא משתף בנושאים ששייכים לחייו האישיים. אבל מספר פעמים קיניתי והגדרתי את התוכנית הזו כמשפחה. משפחה וירטואלית אמנם, אבל משפחה שנפגשת פעם בשבוע, משפחת מדברים מהלב. ובמסגרת המשפחה, המשפחתיות הזו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שיכול להשפיע ולגעת בכל אחד ואחת ממכם. אני עבדכם הנאמן לפני שבוע וחצי, ברוך השם ובסייעת הדשמיה, אחרי 17 שנים בהם, העליתי אשן, מה שנקרא אישנתי בלז, ברוך השם, הפסקתי. זהו, סיימתי, נפרדתי. יושב מולי מבעד לזכוכית פנחס בינדר, ומסמן לי, איך? שלא נגע מעולם, ועדיין מביע את הערכתו הרבה. 17 שנים של מאשן מאחוריי. לא הלכתי לשום קורס, לא הייתי אצל אף פסיכולוג, ולמה אני משתף אתכם? סביר להניח שחלק גדול מהמאזינים שלי לא מאשנים ולא ישנו מעולם. יותר מסביר להניח שכל המאזינות שמקשיבות לי כעת לא ישנו ולא יאשנו. אז למה אני משתף אתכם? מכיוון שאני רוצה לגעת בנקודה שהיא רלוונטית מאוד לכל אחד ואחת מאיתנו. איך הפסקתי לאשן ולמה? או אם תרצו, למה לקח לי 17 שנה להגיע להחלטה הזו? אז כולם משתמשים בכל מיני סיסמאות ורעיונות ובתהליכים ופסיכולוגיות של כל מיני אנשים נחמדים ופיקחים מרחבי העולם שבמהלך ההיסטוריה ניסו את מזלם ולחלקם צלח. אבל אני, כיהודי מאמין בהשם ובתורתו, אמון על כך שכל החוכמות נמצאות בתורתנו ובחזל שבעקבותם. מה הנקודה שנגעה בי, שהשפיע עליי, ורלוונטית לכל אחד ואחת ממכם? אם נשים לב, מאזינים ומאזינות יקרים, לכל אחד ואחת מאיתנו יש תמונות שמלוות אותנו. אצלי באופן אישי, זה נגע בנושא הסיגריות. מערכת היחסים שלי עם הטבק מעלה האשן הזה, הייתה מערכת יחסים שתלויה זו בזו. זאת אומרת, היו מספיק תמונות בחיי מהעבר, מההווה וגם מהעתיד, שהסתדרו לי מאוד מאוד יפה, והיו נראות לי תלויות זה בזה. זאת אומרת, התמונה שלי באופן הזה, כך הייתה מוכרת לי. והתמונה הזו לא יכלה להימחק לי מהזיכרון. וכשהיא לא יכלה להימחק לי מהזיכרון מהעבר, לא יכלתי גם לוותר עליה בעתיד. ולכל אחד ואחת מאיתנו יש תמונות ברורות מכוח תקופות ארוכות בחייו, שנים משמעותיות בחייו, שכך הוא קרא את המפה, כך הוא ראה את החיים. הוא קרא את עצמו בתמונה האישית שלו, תוצאה מהרבה שנים, שהוא בן אדם שמגיב באופן כזה וכזה, שאשתו כזו וכזו, שהילדים שלו צריכים להיות כך וכך, ההורים שלו צריכים לנהוג כלפיו כך, מערכת היחסים שלו מול החברה, בנושא הכלכלי, וכן הלאה. והתמונות הללו הגבילו אותו, ולא אפשרו לו לצאת, להיות בן חורין. אנחנו כעת נמצאים בשני אדרים, באדר הראשון לקראת סופו, שלפנינו האדר השני, שבמרכזו יחול יום הפורים, שאנחנו יודעים שם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הימה בסוניהם. וזה בעצם נקודת המפנה שעלול וצריך וכדאי שיהיה לכל אחד ואחת מאיתנו. הרי התפיסה השטחית שהם ינצחו אותנו. ופה בעצם החג הזה אומר לא, ונהפוך הוא. ופה אנחנו צריכים לקחת כל אחד ואחת מאיתנו איפה הוונהפוך האישי שלו. להגיד עד עכשיו חשבתי כך, היה ברור לי כך. לא, אני רוצה ואפשר אחרת, אבל בלתי אפשרי. אני גם חשבתי כך. היה ברור לי שכך במשך המון המון שנים, 17 שנים, זה לא שבוע ולא שבועיים, לא שנה ולא שנתיים. ולגלות לכם סוד, מאזינים ומאזינות יקרים, ניסיתי בתקופה הזו להפסיק כמה פעמים לעשן, אבל אף פעם לא הפסקתי להיות מעשן. הנחתי את הסיגריה, אבל לא הנחתי את המחשבה לפיה אני נפרדתי מזה, ולכן ברגע של הסך הדעת אתה עלול להחמיץ. הרעיון הזה לאחר מחשבה מופיע ברמב״ם, רבי משה בן מימון, בספרו המדע הלכות תשובה פרק ב' הלכה ב' כותב כך: ומהי התשובה? ואין מי מאיתנו שלא זקוק לתשובה, לשיפור בזוגיות, בחינוך, במערכת יחסים עם ההורים ובכל נושא שתרצו. תשובה זה בעצם שינוי. ומהי? אומר הרמב״ם: שיעזוב החוטאך את או ויסירנו ממחשבתו, להיפרד באופן מחשבתי מהמקום הזה, להסיר את זה, לחיות בלי זה. הרבה פעמים אנחנו מבטיחים שנעשה תשובה, מבטיחים שנשתנה, אבל נחשוב בתוכנו האם באמת הדבר, התופעה, הסיטואציה, התגובה, הוסרו לחלוטין מהמחשבה? לאחר מכן אומר הרמב״ם, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אחרי שאתה הסרת את זה ממחשבתך, אני מבין שאני יכול לחיות בלי זה, בלי הביקורת הזו, בלי התגובות הללו, בלי השפיטה הזו, בלי המגבלה הזו. זה תקף לגבי הרגלים של תזונה, זה תקף לגבי הרגלי אישון, זה תקף לגבי כל שינוי בחיים שאנחנו מייחלים ורוצים. ותאמינו לי, אני יושב מול אנשים גבוהים מאוד במהלך השבוע, שהגובה שלהם הוא במעשה, אבל הוא תוצאה מרצון אז וקבלת החלטה לעשות שינוי, לא לוותר. זה יכול להיות הורים ששנים מערכת היחסים שלהם הייתה מאוד מאוד קרה ודלילה עם הילדים שלהם. זה יכול להיות זוגות שעשרות שנים חיו בריחוק או בחיים טכניים זה עם זו. ועוד אין ספור סיפורים שבאים אל שולחני, ואני עומד ונפעם מהתעצומות נפש של אותם אנשים, לפעמים בני 20 ולפעמים בני 70 ומעלה, שלא מסכימים לוותר. כמו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד יום, כנראה הוא נותן לנו עוד צ'אנס. כנראה הוא נותן לנו עוד אפשרות לעשות שינוי. והיום הזה לא נועד בשביל שנוכל עוד, או נתקלח עוד פעם, וגם לא בשביל שנתפלל עוד פעם. הוא נועד בשביל שנהיה אנשים אחרים, טובים יותר, מועילים יותר, תועלתיים יותר. וכל אחד בשדה האישי שלו יודע בדיוק במה הוא צריך ודחוף לחולל שינוי. הוא רק צריך להאמין שזה אפשרי. איך זה אפשרי? נחזור על דברי הרמב״ם. יסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. להשלים עם זה שיש מציאות חדשה, לא זו שהורגלנו אליה עד כה. אז כן, מאזינים ומאזינות, אנחנו צריכים לזכור שההתמודדויות והקשיים הן מציאות, כל אחד עם ההתמודדויות שלו. הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ושליטתנו. אם ישנם כאלו שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, בהחלט יש את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03, אני רואה כבר שיש הצפה בטלפונים, יש לנו כאן את המפיק המקסים שלוי מפולק, שהיום הוא יפתח איתנו את התוכנית, ובעזרת השם בהמשך יבוא המפיק הקבוע יצחק חן, יענה לכם בזה אחר זה, בסבלנות, כפי שהוא יודע. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל הטכנולוגיות בצלאל כהן, המפיק כאמור, אנחנו נפתח עם שלמה פולק, הוא זה שיקבל ציחותיכם באדיבות ובסבלנות, על הביצוע הטכני כמידי שבוע בכישרון רב, מנצח פנחס בינדר, שמך נהיה פופולרי מאוד בקרב המאזינים, מתקשרים אל האנשים, אם תמסור לפנחס, תודה רבה על האומנות שמאחורי הביצוע הטכני. אחרונים חביבים, אני רוצה להודות לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אלו שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, אלו שגם בסבלנות אני רואה על המחשב ממתינים עד שיענו להם, זה לוקח זמן מכיוון שיש מספר מאזינים קודמים, אבל בסוף בעזרת השם נשוחח עם כולכם. וגם לאלו שמאזינים ומלקטים מצוות ותובנות מהשיחות והדו שיח המרתק, אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות, לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אירועים לא צפויים, דברים משתנים, יש קצת תחושה שהחיים כל כך קשים. מרים את הידיים, חושב להתייאש, רואה את החסר ולא את מה שיש. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות, לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אל תחשוש מנפילה, סמן המטרה, זכור כי בידך מונחת הבחירה. אם אתה שואף, אם אתה רוצה, בכוח הרצון תשיג את שתרצה. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה
יכול, יש אדם שלא רוצה. כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה. כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב. הלו? מאזינה. כן, שלום וברכה.
אני אשתף את הרב בתחושה שיש לי. עכשיו, יש פעמים שאני מצב רוח טוב ומרוכז ואני. ויש מצבים שאני מצב שעייף מאוד.
כן.
לא מרוכז. איך זה... איך אני
מניח את
הדבר הזה?
כן, תראה. יש, אני אחלק את התשובה לשלושה חלקים. יש דברים שהם טכניים. זאת אומרת, לפעמים בן אדם, הוא נרדם. נרדם בלימודים. עכשיו, הוא הולך כבר לבדוק, אולי יש לו בעיות של קשב וריכוז, אולי הוא לא מתאים לישיבה הזו, אולי לא מתאים לחומר הלימוד הזה, אבל הוא שכח שהוא פשוט הלך לישון ב-4 לפנות בוקר. ומי שהולך לישון ב-4 לפנות בוקר, עייף בבוקר, ומי שעייף בבוקר הוא לא מרוכז. אז לכן פה צריך לבדוק האם בתקופות הללו יש איזה מאפיין מיוחד שמסביר את התגובות שלך, של מצבי הרוח המשתנים, כי כאשר הגוף של הבן אדם לא מקבל את המזון שלו, גם את האוכל הבריא והטוב, גם את השינה שנצרכת עבורו, גם את הזמנים שבהם הוא נותן מרגוע לעצמו, שזה דבר שאנחנו מאוד מאוד צריכים להקפיד עליו. הנפש שלנו זקוקה, זה לא משנה אם זה הליכה יומית, הולכת לשחק פעם בשבוע, או לרוץ קצת, או ללכת לנגן בגיטרה. הנפש שלנו זקוקה למזון שלה, אנחנו בדור מאוד 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 חלש נפשית. וכאשר אנחנו עושים את הדברים הללו, זה מזון שבסופו של דבר יוביל גם לעשייה רוחנית. וכשם שאדם מבין שזה שהוא אוכל, זה לא התעסקות בגשמיות. כי גם אם הוא אברך, תלמיד חכם המופלג ביותר שבדור, גם רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אכל ארוחת צהריים, בשביל להחזיק את הגוף שלו, בשביל שיוכל לתפקד ולעשות עבודת השם. אז בן אדם צריך לאמוד את היכולות ואת הצרכים הפיזיולוגיים והנפשיים שלו, ולראות לפי זה, זה בשלב הראשון. בשלב השני, אם באמת בן אדם אומר, שמה, אני מקבל את כל הצרכים שלי. הולך לישון בזמן, יש לי מערכת יחסים רגועה ותקינה עם אשתי, עם הילדים שלי, יש לי את הזמנים שאני לבד עם עצמי יושב ועושה את מה שנעים לי. יש דברים שאני אוהב לעשות, זה לא משנה אם זה לשיר, או לנגן בגיטרה, או לשחק, או לעשות ריצה, או כל דבר שלא יהיה, אבל... שבזמן הקצר הזה, זה לא משנה אם זה חצי שעה ביום או שעה בשבוע, זמן שנותן לך את המשמעות של אתה זכאי וראוי בבחינת וקובעי השם שעליהם נמר יחליפו כוח. אז אם יש את כל המרכיבים הללו ועדיין יש מצבי רוח משתנים, יש היום, אני לא ממהר בכלל לעשות את המהלך הזה, מכיוון שאני יותר מאמין בעבודה פנימית. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו משהו, הוא בעצם מאותת לנו בכדי שנעשה עבודה, ולא נלך לדרך הקצרה. אבל, כפי שאדם, גם שהוא מאוד מאוד עובד על המידות שלו, והוא נמצא במודעות וכולי, אבל בסופו של דבר, יש לנו מגבלות, וזה בסדר שיהיה מגבלות. כמו שבאדם יש מגבלות ראייה, אז הוא יגיד, לא, אני אעבוד על עצמי, אפילו שאני לא הולך לרכוש משקפיים, תקל על עצמך. אז יש היום כל מיני כדורים, כמו ריטלין, או ויבנט,
וכל מיני...
הלו? נראה לי שהוא נפל לנו, פנחוס. אתה איתי? לא, אני לא שומע אותו משום מה. אז אני אומר, אם יש את הדבר הזה, אני אענה הלאה, קודם כל כי הוא על הקו, דבר שני, כי באמת זה רלוונטי להמון מאזינים ומאזינות. אתה רוצה להחזיר לנו אותו? אוקיי, אז אנחנו נמתין כמה רגעים, שנהיה על הקו יחד איתו. כן, אתה איתי?
כן, נפל להקר.
יופי, אז אני אומר שוב, בוא נעשה לסיכום קצרצר. יש את הנושא הבסיסי שאנחנו צריכים לראות שאין פה באמת איזושהי בעיה טכנית שבאמת גורמת לזה, וזה צריך לראות מה קדם לזמנים שבהם המצב רוח ירוד. חזל אומרים, ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, ביהדות הדברים הולכים לפי, מתחילים מהלילה. ולכן צריך לראות בעצם מה הלילה, מה הערב שקדם למצב רוח השלילי, ואז יכול להיות שאפשר לפתור אותו, כי יכול להיות מאוד מאוד זה משהו טכני, צריך שבן אדם ייתן לעצמו את הצרכים שלו, ולזהות, כי הצרכים, יש צרכים שהם קיימים אצל כולם, כל אחד ואחד צריך לאכול, וצריך לישון בשביל להחליף כוחות, ויש מעבר לזה זמנים שבהם הבן אדם צריך הפוגה, צריך זמן ליישוב הדעת ולשלוות הנפש שלו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יכול מאוד להיות שבן אדם יכול להיעזר באמצעות כל מיני אמצעים שקיימים היום, אם ילך לרופא, אדם שהוא אחראי, ויראה יכול מאוד מאוד, אני מכיר לא מעט אנשים שנעזרו בזה כעזרת משקפיים, לא למהר, כי שוב, כאמור, אני מאוד מאוד מאמין ומבין שאדם צריך לעשות עבודה. אבל בסופו של דבר, יש כל מיני מרכיבים שיכולים לעזור לנו ולקדם אותנו אל היעד. דבר השלישי, שזה, אתה מקשיב לי?
כן. עוד הולכת לרופא.
מה? שוב, זה בהנחה שאין לנו באמת את הדבר הזה הראשון, שזה לא בטוח בכלל, שזה לא קיים אצלך. תבדוק באמת אם אתה נותן לעצמך את מה שאתה צריך. אמרתי לך, תזונה, שינה וזמן לנפש. כי כשאין את הדברים האלו, מה יעשה הנער ולא יחטא? איך בן אדם לא יהיה מצב רוח לא יציב? הוא לא ישן טוב, הוא לא אוכל טוב, וזה הרבה 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 בדור שלנו, המון מאוד מאוד מזלזלים בצורך הנפשי שקיים אצלם. וזה מאוד 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 כואב. לכן תבדוק באמת אם אתה נותן זמן לעצמך. זה שאתה עברך, תלמיד חכם, נינוח ורגוע, זה דבר מאוד חשוב. אבל תזכור תמיד שבקובע שהם יחליפו כוח. רק מה, אנחנו אוהבים לשחות את עצמנו עד שנשברים. משל למה הדבר דומה. אדם עכשיו נוסע ברכבו. יש לך רכב?
לא.
אבל נסעת פעם על רכב? יש מד של דלק, ובשלב מסוים כשזה מתקרב לסוף, אז הנורה דולקת. ויש לך עוד זמן מסוים ממושך, כמות קילומטרים לנסוע. אז אדם שהוא פיקח, רואה שהנורה דולקת, עוצר בדלק, מתדלק וממשיך הלאה. זה לוקח 5 דקות. אדם שהוא טיפש, לא, חבל לו. לא חבל על הזמן, הוא ימשיך לנסוע עוד. רק מה שקורה אז, הדלק עוזל באמצע הדרך. שם כבר אין תחנה. ואז הוא צריך להזמין את ידידים, ולחכות חצי שעה, ולבקש טובות מאנשים, ולסוע עם טרמפים, ולמלות ג'ריקנים של דלק, ולחפש שהוא בקבוק או קש בשביל להכניס. אתה חושב שחסכת זמן? בזבזת זמן. לכן אם בן אדם מפעיל בתוכו את מד הנורת הדלק העצמית שלו, ובוחן איפה, שלב לפני שהוא נגמר, הוא צריך קצת להחליף כוחות לתדלק, הוא פותר לעצמו המון בעיות. לכן אני אומר שאדם כמוך, שהוא עברך תלמיד חכם, צריך לבחון את עצמו, לראות איפה עומד להיגמר, להאזל הדלק, ושם להגיד שנייה, אני הולך ואוגר כוחות. דבר שני, לבדוק מהם הדברים שנותנים לך כוח. זה יכול להיות ללכת חצי יום, לנסוע לרב מאיר, זה עושה לו טוב, ללכת קצת להשתכשך במים, לנגן בגיטרה, לצאת עם חברים, אבל קצת זמן לעצמך. אני מדבר אליך ולאשתך, אני מדבר למאזינים ולמאזינות. אתם אמאות טובות, תעשו לילדים שלכם אמא. קחו זמן, תלכו משהו של, 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 של כושר, תלכו לבריכה מדי פעם, תלכו, יש כל כך הרבה היום סדנאות וכל כך אמצעים שבן אדם יוכל להחליף כוחות בצורה שהיא מעניקה לו כוחות הלאה, ובסופו של דבר, לפעמים שביטולה היא קיומה. אמא שלי שתהיה בריאה עד 120, אני זוכר, הייתה הולכת לכל מיני שיעורים, והייתה אומרת, הייתי אומר לה, אמא, לאן את הולכת? בתור ילד קטן, לפני הרבה שנים. היא הייתה אומרת לי, אני הולכת לעשות לכם כעת אמא. אנחנו לא מבינים שכשם שהגוף זקוק למזון, כך, בדיוק כך הנפש זקוקה למזון. לכן אני מאוד מאוד מבקש ממך, תראה הרבה פעמים שהמצבי רוח הם תוצאה מחוסר תחזוק נכון של עצמך. דבר שני, כאמור, לא להתבייש לנסות לחפש בשביל הריכוז או בשביל הרוגע הפנימי. בסוף אנחנו בדור נורא 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 עמוס ועייף, ויש כל מיני כדורים שהקדוש ברוך הוא שתל בדורנו, שיכול מאוד לעזור. כאמור, זה רק אם אין ברירה, ורק אם כל התשובות חיוביות על השאלות הראשונות, שזה אומר שהכל מתפקד כמו שצריך, סביר להניח שלו. דבר שלישי, אנחנו נמצאים כעת בחודש אדר, שבו אנחנו מחויבים להרבות בשמחה. ואנחנו יודעים שהתורה מלמדת אותנו, היהדות מלמדת אותנו, ולישרי לב שמחה. אדם שהלב שלו ישר, ברור לו, יש לו תוכנית, והוא עומד ביעדים שאותם הוא מציב, אז הוא מגיע לשמחה פנימית, תהומית, עמוקה, ובהירות חזקה, וליציבות במצב הרוח שלו. אבל אם בן אדם אין לו שום יעדים והוא מבולבל, אז אין שמחה כהתרת הספקות, ויש המון שחיים בספקות, בחוסר בהירות ובחוסר בחירה, והתוצאות הן תוצאות כואבות. בעזרת השם, תיישם את כל זה, ותגיע לשמחה פנימית עמוקה, ובעיקר יציבה. כמה צלילים, ואנחנו עם מאזין נוסף.
אשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שוב שלום מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
הלו?
כן, שלום וברכה.
הלילה טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה לרב.
כן.
כבוד הרב, יש לי שאלה לא ממש קונקרטית, שאלה בעצם יותר תיאורטית.
בבקשה.
מבחינה קונקרטית אני מבינה שאין לי כל כך מה לעשות, אבל תיאורטית. יחסים עם ילד נשוי, מבוגר, כש... שבעצם הוא מוסד כל הזמן, מוסד, והוא מאמין ללשון הרע ולהוצאת דיבה, לאמא שלו, ואי אפשר בעצם ליצור קשר נורמלי ולנסות להעביר דברים. וכל פעם, כאילו, בעצם זה גם מצב מתוח, שנים לפעמים אין קשר, וכשמתחדש קשר, אז זה כל הזמן כזה מצב מתוח, וכל פעם צריך ללכת על קצה האצבעות, ואחר כך פתאום בשום סיבה מוצדקת, מה שנקרא, עם כל מיני דמיונות וכל מיני שקרים, בעצם התנהגות מאוד מאוד לא מכובדת.
כן.
זאת אומרת, הוא יכול לשפוך עליי גופרית ואש, מה שנקרא, וכאילו, אני מבינה שאין מה, כאילו, בן אדם לא שפוי, מה שנקרא, כאילו, כי הוא מצב, כן. נמצא במצב של כל הזמן של הסתה. עכשיו, חוץ מלהתפלל בעצם, אני, כי זה מאוד מאוד מצייר אותי, זה גם קשור בעצם לאחים שלו,
כן.
שהוא לא מרגיש כאילו שיש בעצם איזושהי מחויבות, או כלפי הילדים שיש להם סבא וסבתא ובעצם דוד ודודים, כאילו שזה לא סתם משחק, זה נשמות. אבל הוא לא מבין את זה, כי לא יודעת, בנקל ככה חסר, מאוד מאוד חסר השקפה וחינוך יהודי מלכתחילה שלא קיבל. וככה אני מסבירה את זה, לא רוע לב. אז השאלה שלי ככה, בתור הורים, אני לפעמים חושבת בעצם, אם נגיד מבחינתי הוא טועה, אבל אם אין לי מה לעשות ואני לא יכולה להיכנס לכוח, והוא לא מוכן לשום שיחה עניינית ולשום בירור עני, כי מלכתחילה כאילו מוסד, מה שנקרא, נמצא כמו במצב לא שפוי. אז אני בתור הורה בעצם, מה אני צריכה להגיד? אולי זה החיים שלו, ולמה בעצם אני רוצה קשר? אז זה משהו אגואיסטי, הרי אנחנו מחנכים את הילדים ומגדלים אותם, הרי זה משהו שמופקד על ידי קדוש ברוך הוא בידיים שלנו, הצלחנו, לא הצלחנו, מה שיכולנו, אנחנו אוהבים אותם, אבל לצפות מהם בעצם איזושהי תמורה, או כאילו ש... אולי זה לא נכון בכלל?
כן, תראי, את שואלת שאלה מאוד מאוד כואבת, ולצערי אני אומר את זה בצער גדול, אבל הוא נוגע להמון משפחות. יש המון המון משפחות טובות, מצוינות, שההורים נתנו את נשמתם, הקריבו, השקיעו את מירב כספם וזמנם, בכדי להעניק לילד את כל מה שביכולתם, וכעבור שנים נוצר קרח של ממש בין ההורים לילדים, וזה דבר שהוא כואב מאוד, כי אין דבר יותר מתבקש מקשר איתן ויציב בין אבא לילדיו, בין אדם להוריו. אבל אני פה רוצה לומר לך דבר מאוד מאוד כואב וקשה, אבל היחיד שיכול לעזור לך זה הדבר הבא. את חייבת הלילה, אבל הלילה, אחרי השיחה איתי, לקבל החלטה ברורה בין חכם לבין צודק. יש פה עובדה מוגמרת, יש לך בן שכפי שאת מרגישה הוא מוסת על ידי רעייתו. יש לך בן שמתוסכל בצדק או שלא בצדק, זה לא רלוונטי, אבל זאת העובדה. יש לך בן שבתחושות שלך נוהג בך לא כראוי, מטיל בך רפש, מעביר עלייך ביקורת, זאת עובדה. ואת בלילה הזה תזכרי לנצח את הלילה הזה שבו את יכולה וחייבת וזכאית לקבל את ההחלטה. כי כפי שאמרתי, אין שמחה כהתרת הספקות. והדבר הקשה ביותר זה לחיות באווירה מבולבלת שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך. האם אנחנו רוצים קשר או לא רוצים קשר, כועסים, משלימים, עוד פעם יש תקופה של צינון. וזה מאוד קשה לחיות בבלבול הזה. את צריכה לקבל החלטה נחושה ואמיצה. האם את הולכת, סליחה לביטוי הקשה, לעזוב את העולם ולא להיות בקשר עם הילד? באווירה של צודקת ושל ניצחון? הכל טוב ויפה. זה לא ישנה את המציאות מאומה. או לחילופין, להגיד אני מפשילה שרבולים, יוצאת לעבודה ולנצח במלחמה הזו. והניצחון במלחמה הזו אחד, להיות בקשר תקין עם הילד הזה, עם כל מרכיביו. כי בסופו של דבר, מה שקורה זה שאנחנו עושים בלבול בין החוויה של הילד לבין המעשים שלנו. זאת אומרת, אם הילד עכשיו הרגיש שההורים לא היו לצידו, זאת אומרת שאנחנו הורים לא טובים. ואז אנחנו נכנסים למגננה, ואז אנחנו צריכים להטיל את זה בכך, שהסיבה שהוא מתנהג כך זה בגלל שהורתו לא בקדושה, או בגלל שהוא גדל בצורה כזו וכזו, או בגלל שהוא מוסת וכן הלאה. אבל אם אנחנו נעשה את ההפרדה, ולהגיד זה שהוא חווה ילדות שכזו, זה לא אומר מאומה אודות טיב היותי אימא. מכיוון שלצורך העניין, אישה, שתמיד תמיד תמיד נתנה את כל מה שיש לה לילדיה, אבל מה שיש לה בסך הכל זה יד אחת, אין לה שתי ידיים. קחי למשל דוגמה, והילד הזה כל החיים יבכה על כך שאמא שלא חיבקה אותו בשתי ידיה. ככה הוא מרגיש. ולמה? כי כל החברים שלו היו חוזרים מהחיידר, מבית הספר, מהקולג', לא משנה מאיכן, ואמא שלהם הייתה פושטת שתי ידיה ומחבקת אותו חיבוק חזק. והוא לא קיבל את זה. עכשיו, למה הוא לא קיבל את זה? אובייקטיבית, כי אמא שלו קטועת יד. וזה ילדים חייבים להבין לטובת עצמם, וזה הורים חייבים להבין לטובת עצמם. אם הילדים יעשו את ההפרדה, הם לא כל הזמן יחיו בחרדה כאשר הם יהיו הורים. אולי אנחנו לא נותנים מספיק, אני לא אמא טובה, אני לא אבא טוב, וזה תוצאה של שפיטה שלהם כלפי ההורים. כי ההורים שלנו אולי היו טובים, אם לא נתנו לנו את כל מה שרצינו. אבל ברגע שבנה אומר שנייה, אבא בטבעו הוא רוצה להיות אבא. אמא בטבעה רוצה להיות אמא. אבל גם אבא וגם אמא לא יכולים לתת יותר מהכלים שיש להם. ומה הכלים שיש ברשותם? מה שהם נתנו. כי מה עליהם יותר? שומה עליהם שהם היו נותנים. אז לכן אין בכך הטלת רפש בזה שהוא חווה בדידות, חווה ביקורת ממך, וזה לא רלוונטי מה הטענות שלו ביחס למי שאת. כי את בסוף יודעת שאת במצב אז עשית את המקסימום שברשותך, ולמעלה מכך בכדי להעניק לו הכל. את נשמעת לאמא מאוד 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 מסורה, שמסכימה להעניק את מה שיש לך ואת מה שאין לך בשביל ההצלחה של הילדים שלך. אבל גם למה שאין לך יש גבול. ויכול מאוד להיות שהילד שלך לא קיבל את מה שהוא ציפה, את מה שהוא חווה, את מה שחברים שלו קיבלו, ובחוויה שלו ירגיש ככה. ומכאן כאמור את צריכה לצאת למסע מרתק, שיהיה לך טוב בתוכו, יהיה לך טוב בסופו. אבל את צריכה לקבל החלטה, או שאת מוותרת והלילה הזה, בקפהי אדר א' תשין פי ד', תגידי אני ויתרתי. יש לי בן אחד פחות, וזה זכותך. אבל תהיה אמיצה לומר את זה. או לחילופין תגידי אני לא מוותרת. וכשאני לא מוותרת אני יוצאת פה למלחמה חכמה ולא למלחמה צודקת. אני שמח שאת לא קוטעת את דבריי ואת מקשיבה, וזה עושה עליי רושם מאוד מאוד חיובי של בן אדם שלוקח ברצינות את הדברים. כאשר אנחנו מסיימים את השיחה, את מקבלת החלטה לכאן ולכאן, והוא לוואי ותקבלי את ההחלטה הנכונה להגיד אני עוד הפורים הזה עושה ונהפוך הוא. אני נפרדת מהתמונה שעליה נשענתי ובה נאחזתי כל חיי, שהוא מוסעת והוא גדל ככה. אני אומרת, אני רוצה להיות אמא. ואמא זה אמא של הילד הזה. כי אמא שאומרת, אני אמא, אבל לא של הילד הזה, אני רוצה להיות אמא של השכן. זה לא אמא. האמא נבחנת ונמדדת בכך שהיא אמא של הילד שאותו ילדה. עם האף שלו, עם העיניים שלו, עם האוזניים שלו, ועם התחושות שלו. ולכן, אם את תשבי פעם אחת ותקשיבי לחוויות שלו מה שהוא מספר, כאילו הוא מספר עכשיו את מה שהוא גדל, מדובר שהוא גדל אצל השכנה שלך. הוא בכלל הבן שלך, הוא השכן שלך. והוא מספר לך את מה שהוא הרגיש. זה לא רלוונטי בכלל למציאות, אל תרגישי אשמה. עוד לפני לקיחת אחריות, יש פה ילד שמספר חוויות קשות שאיתם הוא גדל. תעזבי את המוסעת. המוסד זה אמצעי להעניק לך איזושהי הנחה מזויפת שבסוף לא מקדמת אותך בכלום. לכן אני מבקש ממך לקיים בעצמך בתשין פי ד' ונהפוך הוא.
אני לא בדיוק מבינה למה רב מתכוון, כי אני מסבירה שהשיחה העניינית לא מסתדרת איתו. זאת אומרת הוא פשוט לא שומע ולא מקשיב. הוא כאילו כאילו מה, לא מהעולם, לא, אני לא יודעת, אני כנראה שכנראה צריכה להביא דוגמאות שהרב יבין.
לא, לא, את לא צריכה להביא דוגמאות, מה שהבאת זה מספיק. אני אומר שוב, תקשיבי גברתי הנכבדת מאוד, את נשמעת לי אמא מאוד טובה. דווקא בגלל שאת כל כך טובה וכל כך מסורה, קשה לך לשמוע ביקורת מהילד עלייך. אבל ברגע שתעשי ניתוק בין הביקורת לבין החוויה שלו, הביקורת הוא לא מופנית אלייך. כשהוא אומר לך, אני לא התייחסת אליי ולא הכנת לי אוכל, והוא אומר פה משהו. הוא צועק פה משהו, הנשמה שלו זועקת משהו. בוא ננסה לפענח מה הוא מתכוון. מה ככה אתה מרגיש? למה אתה מרגיש ככה? עוד כואב לי. את יודעת איזה ביטחון הוא ירגיש כילד שיש לו אמא? את יודעת איזה ביטחון את תרגישי אחרי שיחה כזו, שיחה של אמפתיה ושל אכלה? את תרגישי האמא הכי טובה בעולם, רק להקשיב, לא להגיב. אני רוצה לשמוע את כל הכאב שיש לך, את כל הכעסים שיש לך, את כל התחושות, הכל אני פה בשביל רק לשמוע, לא להגיב. תקשיבי פעם אחת, תתני לילד אוזן קשבת של אמא שמסכימה להרגיש את מרגשות שלו, ולא רלוונטי אם הן נכונות או לא נכונות. הבאתי לך בכוונה דוגמה של אמא שהיא קטועת יד, שמחבקת רק ביד אחת, והילד כל החיים שלו מקטר על כך שאמא שלו הרעה לא חיבקה אותו בשתי ידיים. הוא מספר את החוויה שלו. אין פה שום פסול ושום מום ושום פגם באמא. לכן אני אומר לך, את יכולה, את תחריא את המצב. זה לא נכון להגיד שיש רק תפילות. מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. חזל עצמם אומרים במסכת נידה, תפילה עושה מחצה. החצי השני זה תפקיד שלנו לבצע. ואני אומר לך, שתנסי לוותר על התמונה הזו, כי שוב, את שמעת את הפתיח שלי בלילה הזה?
כן.
היה לי הרבה תמונות. היה לי תמונה שאני יושב על, 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 על פסגת ההר, הרי עסקי בשוויץ, ואני חוזר בשעת לילה מאוחרת, ואני בלחץ בין פגישה לפגישה, וכל התמונות הללו הסתדרו כשיש לי סיגריה בידי. ולא, ויתרתי על התמונה הזו, וזו עבודה מאוד מאוד קשה. ולכן אני אומר גם לך על בסיס דברי הרמב״ם, להסיר ממחשבתו ולגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אני מפסיקה להטיל את הדופי ואת האשמה באשתו. מפסיקה להטיל את האשמה והדופי בילדות שלו. מפסיקה להטיל את הדופי ואת האשמה בי כאימא. אני לא רוצה יותר להאשים אף אחד. אני מבטרת, אבל שוב, זו עבודה מאוד מאוד קשה, שאם לא תחליטי הלילה, בקפה אדר א', לוותר על המחשבות הללו, ככה תזדקני חלילה. אני אומר לך את הדברים בצורה קשה, מכיוון שזה הדרך היחידה שאולי ייווצר פה שינוי. ואם את תעשי קידוש שם שמיים עוד שבוע, שבועיים, ותעלי לשידור, ותספרי שאכן יתחולל השינוי, אני אהיה לך אסיר תודה בשם כל המאזינים שיקשיבו ויפנימו, ויעשו גם הם שינוי בעצמם ויגידו, אפשר לשנות. הנה, שמענו אישה שכל כך אחזה בזה, ואת נשמעת אישה מאוד אמינה, זאת אומרת, די בצדק. אבל את אומרת, שנייה, לא רלוונטי בכלל מה המציאות. אני רוצה להיות אימא טובה, אני רוצה להיות אימא חכמה, אני רוצה להיות אימא. ואימא מלווה את הילדים שלה. אימא מקשיבה לילדים שלה, לא משנה מה הם אומרים. בהפרדה מוחלטת, אל תתייחסי כל פעם שהוא מדבר, ואת תחשבי כאילו הוא מדבר עכשיו עם מישהי אחרת. ואת עשית ככה, ואת, הנה אני יודעת את האמת. אני במציאות שבה הייתי, עשיתי את המקסימום שיכולתי. יותר מזה לא יכולתי.
כן? לא, רב, הוא לא בא בטענות על כלפי עבר. הוא לא מזכיר לזה, זה בדיוק
אז
העניין.
אז מה הנושא? אילו, אז מה התלונות?
אילו הייתה שיחה על משהו שהיה בעבר, אז כן, אני בדיוק מסכימה.
אז על מה התלונות? על מה התלונות?
ואני מזמן לא ממשמע. שאני לא נותנת את מספיק אהבה לאשתו. שאני כל הזמן שונאת אותה, שאני כל הזמן מחפשת אותה בפועל פינה.
כן.
ובקיצור, זה יוצא כאילו שקרים ממש על גבי
וזה
שקרים.
וזה נכון או לא נכון?
ברור שלא.
מצוין, זה לא נכון, אז תגידי לו. אני שומעת, זה מה שאתה מרגיש.
אז אני אומרת לו, אבל זה לא... אבל הוא לא מאמין לי.
תקשיבי. כל מה שאמרתי לו, זה רלוונטי לחלוטין אלייך, למרות שאני דיברתי על העבר, וברור לי שיש לו גם הרבה דברים על העבר שהוא לא מספיק פתוח איתך. תשבי איתו ותראי שכל מה שאמרתי מדויק, גם ביחס לחוויה שלו מהעבר. אבל, גם אם לא, כל מה שאמרתי רלוונטי גם כלפי ההווה. אפשר להגיד לו, מה פתאום? זה לא נכון, זה רפש, זה סתם האשמות. וככה בעצם אתה דוחה את דבריו, ואתה מרגיש... נותן, סליחה, תחושה לבן אדם שאתה הודף את הרגשות שלו. אם לחילופין, תנסי פעם אחת, תלכי לב מחר. לא, בני היקר, חשבתי על זה, דיברתי עם רב. אם אתה מרגיש ככה, כנראה יש פה משהו. יכול להיות שיש בתוכי ביקורת, אני לא יודעת מה. מה גורם לך להרגיש כך? מה יגרום לך להרגיש אחרת? זה מה שתעשה? אז אם תוכל לספר לי את הדבר, אני אוכל לתקן. מבינה, קודם כל להכיל. תנסי את זה פעם אחת, תאמיני לי שתרוויחי את חייך, תרוויחי את נכדייך, תרוויחי את בנך, תרוויחי את כלתך. בתוכך יש לך משפטים מאוד לא טובים על האישה הזאת, על כלתך. תגידי לה, תגידי לו, אם עשיתי ככה, אני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה לעשות ונהפוך הוא תשפ"ד בחיים האישיים שלי. וזה התמונה שאני הופכת. עד עכשיו ראיתי את התמונה בצורה כזו, היה ברור לי שאתם לא בסדר, רק תפילות יעזרו, מעכשיו ואילך זהו. אני רוצה לשנות. לא רוצה לשנות אתכם, רוצה להשתנות. בואו תגידו לי מה להעניק לכם את התחושה שאתם מרגישים לא אהובים, ומה יעניק לכם את התחושה של אהובים, וזה יעשה לי עכשיו שיעורי בית. אני אצא למסע מרתק עצמי, יפסיק עם הדברים שגורמים לכם לא להיות אהובים, יתחיל עם הדברים שגורמים לכם להיות אהובים, ואז בעזרת השם, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אנחנו חייבים לסיים את השיחה המרתקת הזו, יש המוני מאזינים שממתים לנו, בסדר?
סליחה רב, אבל רב בסוף לא ענה לי על השאלה העקרונית. סליחה שאני שואלת.
מה השאלה?
השאלה העקרונית הייתה, האם אנחנו בתיאורים באמת אמורים לצפות ולדרוש מהילדים, כאילו יש להם מצווה כיבודורים, אבל כמו כל מצווה נגיד...
לא, אנחנו לא, אז אני עונה לך, אני לא מצפה, אנחנו לא מצפים כהורים שהם יחזירו לנו, אבל תקשיבי טוב. אנחנו מצפים וצריכים לצפות מעצמנו להיות הורים טובים. והורים טובים זה להקשיב לרגשות של הילדים. והראשונים שירוויחו מזה זה אנחנו. השניים שירוויחו זה מהילדים, כי הילדים מאוד זקוקים להורים. תקשיבי טוב, תבצעי בדיוק את מה שאני אומר ותראי הרבה רווחים. קודם כל בראש, כפי שאומר הרמב״ם, תסירי ממחשבתך את המחשבות הלא טובות, ויש לך הרבה מחשבות לא טובות, כפי ששמעתי בתחילת השיחה. תגמרי בליבך שיותר את לא רוצה לשוב על אותם דברים, ואחרי זה תעשי שיחה לבן, תגידי תקשיב, אנחנו עכשיו מדברים באווירה שונה. עד עכשיו דיברנו בהתנצחות, אתה מאשים אותי ואני עודפת. עכשיו אנחנו לא בהתנצחות, אתה לא מאשים אותי, אתה מספר את החוויות, ואני מקשיבה לחוויות שאתה חווה. ואחרי זה אנחנו עוברים לרמה הפרקטית, וברמה הפרקטית אנחנו יושבים וחושבים ביחד, ואני רושמת, אני לוקחת את זה ברצינות, אני אוהבת אותך, אני רוצה להיות בקשר טוב עם אשתך, אני רוצה להיות סבתא טובה לילדים שלך, לנכדים שלי, ולכן אני רושמת בדיוק מה הם הדברים שגורמים לך שאשתך לא אהובה, מה הם הדברים שיגרמו לך שאשתך תרגיש אהובה. תקשיבי, תעשי בדיוק את זה, יהיה לך מסע מרתק מדהים, שבסופו של דבר יביא אותך למקום מאוד מאוד טוב. ואם את, אנחנו נזכה שעוד חודש תתקשרי, ותגידי, אני במערכת יחסים יותר טובה, יותר תקינה, עם הבן שלי, עם קלתי, אני מבין שזה קשה. גם להפסיק לעשן זה קשה. אבל קשה בראש לעשות את הסוויץ' הזה. אחרי שמחליפים דיסקט, זה כבר נוסע. כדאי לך לעשות את העבודה הזו במשך תקופה קצרה, ובעזרת השם, לאחר מכן, להנות. ולכן את שואלת, האם זה תפקיד שלנו כהורים? אנחנו חייבים? או לא חייבים? אנחנו זכאים להנות מהילדים המקסימים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו. יש לך ילדים, יש לך נכדים, לא חבל? מגיע לך להנות מהם. מה מפריד בינך לבין ההנאה הגדולה הצרופה הזו? רק המחשבות המקבילות, הוא כזה, אשתו כזו, מחממים, מוסתים, ואז את כבר עוברת לפן ההלכתי, מה הם חייבים?
לא, כבוד הרב, זה בדיוק ככה, סליחה. לא, אני אגיד לך מה. הבעיה ככה, השאלה בעצם, כאילו, ילדים, אנחנו אוהבים אותם בכל מקרה, כי אני ילדתי אותו, אני גידלתי אותו. מה שלא יקרה, חס וחלילה, אם ילד אפילו מגיע למצב, אני לא יודעת מה, בבית כלא, ההורים לא עוזבים אותו.
נכון.
כי זה חלק מאיתנו עכשיו. ברגע שיש לילד חברים, אשתו, לא משנה, זה אדם זר. זה כאילו, אני בתור בן אדם, אני לא יכולה לאהוב את כל אחד, ואם הוא נגיד בניגוד מוחלט מהערכים שלי. ואם אדם שלא עושה תשובה, ואדם שלא עושה עבודה על עצמי, אני יכולה, בוא נגיד ככה, כמו שבעבודה, נגיד, אין לי מה לעשות, אני לא בחרתי את אנשים לעבוד איתם.
כן.
אז אני שומרת על היחסים תקינים, אני מכבדת, אבל לאהוב, לאהוב אדם שהוא בעצם בניגוד מוחלט לערכים שלי, וממש
אז
כאילו...
אם מלך... אני הבנתי, הבנתי, אז אני, שוב, אנחנו חייבים לסיים, אז אני מסביר שוב.
אז בדיוק העניין, אני יכולה לדרוש מעצמי, כאילו, בעצם לעבור על, על המוסר שלי, על
המותן... לא... לא, אבל שוב, זה המוסר שלך, המוסר שלך זה להיות אימא טובה. עכשיו תראי, חברה שלך, אבל שוב, אני ממש מבקש בזה נסיים, כי יש המון מאזינים. אבל שוב, תפנימי את הדברים, כי זה דברים חשובים. חברה שלך בעבודה, אין לי שום עניין גדול חוץ מעבר לציווי של התורה ואהבת לרעך כמוך, אין לי שום עניין וערך מאוד מאוד משמעותי ברמה האישית האינטרסנטית שתאהבי אותה. ולכן זה שאת לא רבה איתה זה כבר בסדר גמור, אם היא שונה בערכים ובעקרונות. פה, את יודעת שזה שאת לא אוהבת את קלתך, זה דבר שמשפיע לך באופן ישיר על מערכת היחסים עם הבן שלך. ולכן, אם האהבה שלך אליה היא זו שתאחה את הקרעים, היא זו שתרפא את השברים, היא זו שתביא את המצב של מערכת היחסים לרמת יחסים תקינה איתו, כי ילד לא אוהב לשמוע ביקורת על אשתו. אז מה שהוא עושה, הוא מתרחק. ולכן...
לא, 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 חס וחלילה ביקורת. זה מה שאני אומרת, זה לא מספיק
שיש ביקורת פנימית, ביקורת פנימית. ביקורת פנימית, חוסר אהבה.
יש כאילו יחסים...
על זה אני מדבר.
מה שנקרא, כאילו, מה שנקרא, כאילו, עושים יחסים מכובדים, ובונים משפחה. לא כל אחד בתוך המשפחה מורחבת מסוגל לאהוב את
השינים. אני מבין, אז בוא נעשה סדר.
נכון או לא?
לא, לא, זה לא נכון. בוא נעשה סדר. קודם כל, האם יש עניין לאהוב? דבר שני, אם יש אפשרות לאהוב. אז יש עניין לאהוב כפי שסיכמנו, ודאי שכן. כי החוסר אהבה מייצר בסוף איזושהי מחיצה בינך לבין בנך. האם יש דרך לאהוב? התשובה היא בהחלט שכן. איך אנחנו אומרים? לאהבה את השם אלוקיך ולעובדו בכל לבבכם. זאת אומרת, אומר הרב דסלר, נתינה מולידה אהבה. כי ברגע שאני אוהב מישהו, על ידי שאני מעניק לו, אז בעצם אני נותן חלק ממני לו. אז בעצם אני פותח כביכול עוד סניף שלי אצלו, כי נתתי לו ממני נתינה מולידה אהבה, ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אין בן אדם שאין בו חלקים טובים, אין בן אדם שאי אפשר להתחבר לאיזה נקודה בו, אין בן אדם שגם הדברים הפחות טובים שלו הם לא תוצאה ממשהו. אם אנחנו בוחרים להסתכל בחמלה, בסלחנות, באהבה, לייקר את הדברים הטובים, בסופו של דבר אנחנו מתחברים אליו, והאהבה איתו בסוף היא חזקה מאוד, כי ידענו שעשינו עבודה, וזה לא אהבה מתוך ספונטניות. את מבינה? ולכן אני אומר לך, באהבה